כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי ח' באדר ב' תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא ופרשת זכור תשע"ט, מסכת חולין, דפים קופחת וקופתת. אתם מאזינים מרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו פותחים כהרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות וימים טובים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם וורטים לפרשת השבוע בתורה שבכתב, פרשת ויקרא ופרשת זכור. נפתח עם פרשת זכור, בתווך פרשת ויקרא, ולאחר מכן נסיים בעזרת השם עם פרשת זכור. הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו פוקד הקרים, אומר כך: במסכת ראש השנה בתפחת עמוד א' נאמר, מתי לבשו קרים הצון? באדר, מתברות באדר, וישראל נמשלו לצון, ואז הוזמן ריבוים. וכך קיבלתי, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, כי בחודש זה מסוגל מטעם זה לפיקוד הקרים והקרות, והיינו לפי שחודש זה מיוחד למחיית המלאק, וכל מניעת הולדה שנמצא בזרע ישראל הוא רק מכתרוג המלאק שחותך מילותיהם, המקטרג כנגד קדושת הברית שבזרע ישראל, שממנו נמשך הריבוי וההולדה. וכן קיבלתי שבפרשת זכור, שהוא זמן מחיית המלאק, שכנסת ישראל קוראים אז אותה פרשה, הוא עת רצון להתפלל על בנים, כי במחיית זרע המלאק בא ריבוי בזרע ישראל, והוא על דרך אמור במסכת פסחים דף מ"ב עמוד ב', הם מלאה חריבה, כשחריבה זו מלאה זו, ועל דרך האמור בתהילים עין ה', בכל קרני רשעים אגדיה, ועל ידי זה ואז תרומם נקרנות צדיק. פתחנו עם פרשת זכור, עוברים אל פרשת ויקרא. בפסוק הראשון נאמר ויקרא אל משה. אומר בעל הטורים, האות א' של המילה ויקרא זעירה, מפני שמשה בענוותנותו רצה שיהיה כתוב ויקר, שכביכול הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בדרך מקרה, והקדוש ברוך הוא הורה למשה לכתוב את האות א', ומשה כתב אותה זעירה. ונשאלת השאלה, מדוע המתין להקטין את האות א' עד כאן? הרי כבר קודם מתן תורה בספר שמות פרק י"ט נאמר ויקרא אליו השם, ויקרא השם למשה. ונראה ליישב זאת, אומר רבי יונתן מאייבשיץ, על פי מה שכתבו המפרשים, שבמעמד הר סיני אפשר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה על ידי מלאך, שהרי היו שם מלאכים, אבל כאן הקדוש ברוך הוא קרא לו בעצמו, שהרי רש"י פירש את הפסוק באוהל מועד, שהקדוש ברוך הוא דיבר עמו מקודש הקודשים. ודרשו חז"ל בתלמוד הירושלמי במסכת יומא על הפסוק, וכל אדם לא יהיה, שאפילו מלאכים לא היו בקודש הקודשים. אם כן, מוכח שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בעצמו, וזוהי החשיבות היתירה שיש בקריאת השם אל משה כאן. ולכן דווקא כאן ביקש משה להקטין את עצמו. ולהבנת העניין באופן אחר, אומר הגאון רב שמואל וולקין, צריך להקדים את דברי הגמרא במסכת נדרים דף ל"ח. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. חכם וענב ראויים שתשרה עליהם שכינה, אבל מה היתרון הרוחני שיש בגיבור ועשיר? מבאר רב חיים מוולוז'ין, שאם אותו אדם לא היה גיבור ועשיר, ענוותנותו לא הייתה נחשבת, שכן ייתכן שלא במה להתגאות. אך הואיל והוא גם גיבור ועשיר, יכול להתגאות באילו ובכל זאת בחר להיות ענב, עליו ראוי שתשרה השכינה. לאור דבריו נראה ליישב את הקושייה הראשונה. קודם מתן תורה, משה רבינו היה האדם העני ביותר בישראל, שהרי בזמן שישראל בזזו את המצרים, משה עסק בעצמות יוסף, כאמור במסכת סוטה דף י"ג, וממילא באותו הזמן אין למדוד את ענוותנותו, מפני שאין לו כלל במה להתגאות. אבל לאחר מתן תורה ושבירת הלוחות שמשה זכה בפסולתן היקרה של הלוחות, שהיו עשויות מאבן הסנפירנון והתאשר מאוד, כאמור במסכת נדרים דף ל"ח, ובכל זאת משה התנהג בענווה כשהקדוש ברוך הוא קרא אליו, כאן ענוותנותו ראויה לציון מיוחד בתורה. יוצא בדבר אתה אומר, ידוע שהתורה ניתנה על הר סיני משום שהוא היה נמוך שבערים ולא התגאה, אבל היות ועדיין הר סיני הוא ער, יש לו במה להתגאות, ואם כן, מדוע התורה לא ניתנה בביקה שאין לה כל סיבה להתגאות? אבל ברוח האמור לאל יש לומר שדווקא משום שהר סיני הוא ער ויש לו מעט במה להתגאות ובכל זאת לא התגאה על הבקעות, אלא חש מושפל ביחס להרים, משום כך יש חשיבות להנוותנותו, ולכן דווקא עליו ניתנה התורה. וכאמור נחתום עם פרשת זכור. אשר קרחה בדרך ויזנף בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. רש"י מפרש ואתה עייף ויגע, עייף בצמא. לכתיב היצמא שם העם, וכתיב אחריו ויבוא עמלק. ונשאלת השאלה, מדוע עמלק בא דווקא כשהיו ישראל בצמא? אומר בית הלוי, מצינו שכל כוחו של עמלק לא היה אלא בכישופים ומזלות. כן, מה שכותב רש"י בספר שמות פרק י"ז פסוק י"ב, שהיו עמלקים מחשבים את השעות באצטרולוגיה, באיזה שעה הם נוצחים, והעמיד להם משה חמה וערבב את השעות. ובסנהדרין דף סמך זין מבואר שכישוף מתבטל במים ואינו מתקיים אלא במקום שאין בו מים. לפיכך, כאשר היה עם ישראל עייף בצמא, כלומר במקום שאין בו מים, מיד הגיע לשם עמלק, כיוון שידע שאין כוחו אלא בכישוף במקום שאין בו מים. יש להוסיף על כך את פירוש רש"י על ציווי שמואל לשאול שלא יותיר מעמלק משור ועד צא, מגמל ועד חמור, כאמור בספר שמואל א' פרק ט"ו. וזה לשונו של רש"י, שהיו בעלי כשפים ומשנין עצמם ודומים לבהמה. ייתכן שאף במלחמה שלחמו בישראל בפרשת בשלח עשו העמלקים כך כדי שיהיו אנשים שישרדו את המלחמה. אבל כשם שהגמרא הנזכרת במסכת סנהדרין מספרת על חמור שנעשה בכישוף ונכנס למים וחזר למצב שהיה בתחילה, גשר על נער, אף מזאת חששו עמלק שמא יגיעו למקום מים וכל בהמותיהם יהפכו בחזרה לעמלקים, וכך לא יישאר מעמלק שריד ופליט, ולכן המתינו למקום שאין בו מים. אלה הם הוורטים שלנו לתורה שבכתב, פרשות השבוע, ויקרא וזכור. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קז במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה אופן רשאי לאכול פת בלא נטילת ידיים? והתשובה, אם יתנה בנטילת ידיים של שחרית, שיהיה רשאי לאכול במשך היום בלא נטילת ידיים. שאלה שנייה, מדוע מגופת חבית בלא חקיקה אינה ראויה לנטילת ידיים? לרש"י, משום שאינה מיועדת להיות כלי קיבול, ולתוספת, משום שאינה עומדת בלא סמיכה. שאלה שלישית, מדוע אכל רב את הפת במפה? והתשובה, משום שהיה איסטניס. שאלה רביעית, מה הפירוש שמה יערה דבר תקלה בסעודה? אומר רש"י, כגון שבעל הבית יכעס על כך ועלול להיחנק בשתייתו. או שמה מתוך דאגתו שלא יחסר לחם לאורחים, לא ישגיח בכוס שבידו וישפכנו. וכן כשהכוס בידי השמש יש לחשוש, שמתוך שמאכילים אותו ייקשל בכוס וישפכנו. שאלה חמישית, באיזה אופן מותר להדיח ידו ביום הכיפורים ומדוע? ותשובה, כאשר רוצה להכיל בידו את בנו, ומשום ששורה על ידיו רוח רעה. השאלה האחרונה, האם שני אחים המקפידים זה על זה מותרים לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד ומדוע? ותשובה, לא, משום שהרועים אינם יודעים שמקפידים זה על זה, ויבואו להתיר לגבי כל אדם. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קז במסכת חולין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ח' באדר ב' תשע"ט, ערב שבת קודש. פרשת ויקרא ופרשת זכור, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים, דפים קח וקט במסכת חולין. את תלמוד תורתנו בדפים היומיים שלנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קח עמוד א', בשורה השלישית של הדף, מן המשנה הפותחת במילים, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אסור. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה גדולה, כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר המשניות הקודמות שעסקו באיסור בישול בשר וחלב יחדיו, כאמור לאל בדף קוף ג' עמוד ב', ובדיני ההרחקה והזהירות שלא להגיע לידי האיסור הזה, כאמור לאל בדפים קוף ד' וקוף ז', דנה המשנה שלפנינו, מה דינם של בשר וחלב כאשר אירה שנתבשלו זה עם זה, אימתי נאסרים הם ואימתי לא. כך אומרת המשנה בדף קוף ח' עמוד א'. טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר הנמצאת בגדירה, הרותחת שאינה מכוסה, בין כשכל החתיכה עומדת חוץ לרוטב, ובין כשחציה משוקעת בו, ולא הגיס את הגדירה מיד לאחר נפילת הטיפה, הדינו, שאם יש בה בטיפה בנותן טעם כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור לאכול את החתיכה, כי היא נאסרה מבליית החלב, ואין הרוטב ושאר החתיכות שבגדירה מצטרפים לבטל את הטיפה. אבל אם קדם וניער את הגדירה, הגיס את הגדירה מיד לאחר נפילת הטיפה, קודם שהספיקה לתת טעם בחתיכה, הדין הוא שרק אם יש בה בטיפה ונותן טעם בכל אותה גדירה, אז אסור לאכול את כל אשר בה. אבל אם אין בה כדי לתת טעם בכל הגדירה, כולה מותרת כולל החתיכה שנפלה עליה הטיפה מתחילה. זוהי המשנה שלנו בדף קופחת עמוד א', ונסביר אותה. משנתנו אינה דנה באיסור שבפעולת הבישול ובדין המבשל, כי אם בדין הבשר והחלב שנתבשלו יחדיו. ולכן הקטה המשנה לשון שנפלה, כדי לומר, שהרה זאת בלא כוונה. כותב הכתב סופר שהטעם שנקטה המשנה את דינה בטיפת חלב, ולא בכזית, כדי להשמיענו שגם בפחות מכשיעור יש איסור בשר בחלב, כל שבצירוף הבשר והחלב יחדיו יש כזית. וזה בן ללוי הסובר לקמן בדף קופחת עמוד ב', שבאופן זה יש איסור בשר בחלב מדאורייתא, ויבאר שדין זה עצמו לימדתנו כאן המשנה, ובן לרב החולק וסובר שאין איסור דאורייתא עד שיהיה בכל אחד מהם כזית, ולדעתו לומדים מהמשנה שאיסור דרבנן יש על כל פנים גם כאשר אין בחלב כזית. ולמדנו את המשנה טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר הנמצאת בגדירה רותחת שאינה מכוסה, וזה כלשון החוכמת אדם באביו את דין משנתנו. אבל כשנפלה הטיפה לתוך גדירה צוננת, אינה אוסרת את הבשר, כי הם אינם פולטים טעם זה בזה. וכלי ראשון שאינו על האש נחשב גם הוא לרותח כל זמן שהיה צולדת בו. אבל כשהגדירה מכוסה, מבואר בברייתא לקמן בדף קופחת עמוד ב', שדין הטיפה כנפלה אל תוך הרוטף שמתפשטת בכל הגדירה בשווה ומשארין בחולה. למרות שבאמת נפלה על החתיכה, וממילא כל שאינה נותנת טעם בכל הגדירה, גם החתיכה עצמה מותרת. עוד למדנו במשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה בין כשכל החתיכה עומדת חוץ לרוטף, ובין כשחציה משוקעת בו, ולא הגיס את הגדירה מיד לאחר הנפילה של הטיפה, הדין הוא שאם יש בה בטיפה בנותן טעם כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור לאכול את החתיכה כי היא נאסרה מבליית החלב, ואין הרוטב ושאר החתיכות שבגדירה מצטרפים לבטל את הטיפה. אבל דעת תוספות, בדיבור המתחיל טיפת חלב, שמדובר דווקא בחתיכה עומדת כולה חוץ לרוטב על גבי חתיכה אחרת שחציה ברוטב, שרק בזה שייך לדון, שתאסר החתיכה לבדה אם יש בה בטיפה לתת בה טעם. אבל כאשר נפלה טיפת חלב על חתיכה שחציה ברוטב, מתפשט טעם הטיפה דרך חצי החתיכה שברוטב אל כל הגדירה, ואז דינה כניער וכיסה, שכל שאין בטיפה לתת טעם בכל הגדירה, גם החתיכה מותרת. טעמו של דבר, שכיוון שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכה שעליה, היא נפלה, כל שחצי החתיכה נמצא בתוך הרוטב עוברת הטיפה דרך הרוטב אל כל הגדירה, ואף שבראשונה מתפשטת בתוך החתיכה, כל שדרך התפשטותה הוא, אינה נעצרת שם לעשות את החתיכה נבילה. ומתי אסור לאכול את החתיכה? אם יש בה בטיפת חלב נותן טעם לתת טעם באותה חתיכה, והיינו כשאין בחתיכה 60 כנגד הטיפה. ולעיל בדף צד היזיין עמוד א' למדנו שנותנים לגוי טבח המומחה להרגשת טעם לטעום מן החתיכה, והוא קובע אם טעם החלב מורגש בה. כשאין שם גוי שיתאמן, כותבת הגמרא שמשארים ב-60. עוד למדנו במשנה, אם קדם וניער והגיס את הגדירה מיד לאחר נפילת הטיפה, קודם שהספיקה לתת טעם בחתיכה, הדינו שרק אם יש בה בטיפה בנותן טעם בכל אותה גדירה, אסור לאכול את כל אשר בה. ואין להקשות מה מועיל כשנייר מיד, הרי ברגע הראשון קיבלה כבר החתיכה את טעם הטיפה ונעשית נבילה. התשובה היא, אי אפשר לה להיעשר ברגע. ראיה לכך, שהרי גם טיפה נופלת לרוטב אינה מתפשטת בכל הגדירה ברגע אחד, ואף על פי כן, איננו אוסרים את אותו רוטב שנפלה אליו בתחילה. ומעילה גם החתיכה אינה נאסרת, אלא כשעבר זמן מועט שבו הייתה הטיפה בלועה בה בלבד. ואי אפשר לבאר כמה הוא הזמן, ותלוי הדבר בראיית עיני מורה ההוראה. כך אומר ארוך השולחן ביורה דעה סימן צדי ב'. כאמור, זוהי המשנה שלנו בדף קופחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא אם ניתן ללמוד מבשר וחלב את הדין לאסור בכל איסורי תורה טעם כעיקר. אומרת הגמרא, אמר אביי, הדין שאסור לאכול תערובת איסור, אף כשסילק את האיסור עצמו מן התערובת ונותר בה יותר רק טעמו של האיסור ולא ממשו, באלמה בכל האיסורים שבתורה מדהורייתא הוא, ונלמד הדבר במה מצינו. אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם זה במה מצינו, ועל ידה לומדים הלכה לעניין אחד ממה שמצינו הלכה כזו בעניין דומה. אז אם כן, אומר אביי, הדין שאסור לאכול תערובת איסור אף כשסילק את האיסור עצמו מן התערובת ונותר בה יותר רק טעמו של האיסור ולא ממשו, בכל האיסורים שבתורה מדאורייתא הוא, ולומדים זאת מאיסורם של בשר בחלב שאסורים כשנתבשלו יחד, אף אם סילקם זה מעל זה ונותר רק טעם כל אחד בשני. ליסל כדאי תחים יעלה בדעתך לומר שאכילת היתר שבלוע באותה מיסור אסורה רק מדרבנן. אני אקשה עליך מבשר בחלב, מה איתה מה לא גמרינן? מדוע איננו לומדים לאסור אכילה זו מדאורייתא, מאיסורם של בשר בחלב? אם תשיבני שמבשר בחלב אי אפשר ללמוד לכל איסורי התורה משום שחידושו, כל איסור בשר בחלב הוא דין מחודש. ולמה מחודש? כי שניהם מן היתר. חלב מותר לאכול לחוד ובשר לחוד, וכשנתבשלו יחד נאסרו. מה שאין כן בשאר איסורים שבתורה, אסורים גם כשהם כל אחד בפני עצמו. ועוד שאף פעולת בישולם לבדה אסורה גם בלא שיוכלום את הבשר בחלב. אז אם כן זה דין מחודש, ואי אפשר ממנו ללמוד לשאר איסורים שבתורה. אחזור איפה ואשאלך, אם דין בשר בחלב חידושו, אף על גב דלקה נותן טעם נמי, שיאסרו גם כאשר נתערבה כמות קטנה שאינה יכולה לתת טעם במין השני, שהרי סוף סוף בשר בחלב שאותם חידשה התורה לאסור יש כאן, ומדוע כתבה המשנה שהאיסור חל רק כאשר נתנה טיפת החלב טעם בחתיכת הבשר, אלא על כורחה אין איסורם של בשר בחלב נחשב לחידוש. כשם שבקילאים חל איסור על תערובת שני דברים מותרים, ולפיכך אסורים הם רק בנתינת טעם ככל איסורי התורה, שלומדים מדינה מזרוע בשאלה שבעיל נזיר, שאף שאסורה באכילה לזרים כתבה התורה שמבשלה יחד עם בשר העיל העומד לזרים, כפי שלמדנו ליל בדף צדיחי תמוד א', ואין טעמה אוסרת בשרו לזרים משום שאין בה כדי נתינת טעם בכל בשר העיל, הרי שכל איסור שאינו נותן טעם אינו אוסר. וממילא, גם לגבי הדין שטעם איסור אסור כעיקרו, ניתן ללמוד מהם לשאר דיני התורה. ורק מבשר בחלב אפשר ללמוד את הדין הזה לכל האיסורים שבתורה, אבל זרוע בשאלה עצמה אינה יכולה ללמד על שאר האיסורים משני טעמים, האחד שמין במינו היא, ולרבנן מין במינו בטל מן התורה ברוב, והשני שאי אפשר ללמוד ממנה לאסור בנתינת טעם, שהרי לא נאמר בכל איסור, אלא רק להתיר את הבשר של העיל כשאין הזרוע שהיא האיסור נותנת טעם. וחלוק איסור בשר בחלב משאר האיסורים שבתורה בעניין הזה. בשאר האיסורים קיים דבר האסור בעצם, והננו דנים האם יש ביכולתו לאסור חתיכות מותרות על ידי טעמו, ולא ידע סוגייתנו מאיכן ניתן ללמוד את הדין הזה. מה שאין כן בשר בחלב שכל איסורן נובע מכך שנתנו טעם זה בזה, ובזה אפשר ללמוד מזרוע בשאלה שלכל הפחות, כשאין האיסור נותן טעם ביתר, אינו אוסרו. ממילא גם בבשר בחלב כל עוד אין נתינת טעם, אינם נאסרים. ומעטה נשוב ונלמד מבשר בחלב לכל דיני התורה שתערובת דבר איסור אוסרת אם יש בו לתת טעם ביתר. כך מסביר המהרש"א בדברי רש"י. אומרת הגמרא, אמר לי רבא, אמר לו רבא לאביי, והוא דוחה את רעייתו של אביי. לעולם נחשב איסור בשר בחלב לחידוש, ואי אפשר ללמוד ממנו לטעם כעיקר בשאר איסורים. והטעם שבשר וחלב אינם מוסרים זה את זה בנתערבו בפחות מנתינת טעם, משום שרק בדרך בישול אסרה אותם התורה, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, וכל בישול נתינת טעם הוא. הרי שעל כך הקפידה התורה, כי אין לך בישול שאינו נותן טעם. ולרבה טעם כעיקר בכל איסורים שבתורה חוץ מבשר בחלב אסור מדרבנן בלבד. כך אומר רשי, אבל התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבה סוברים, שגם רבה מודה שטעם כעיקר מדאורייתא בכל דיני התורה, אלא שסובר שאין הדבר נלמד מבשר בחלב. וביארו המשמרות כהונה והחוסן ישועות ברשי, שרבה למד מפשטות לשון הכתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, שהתורה אוסרת להשתמש בבישול הבשר בחלב במקום מים. וכשנותן כמות חלב היכולה לבשל את הבשר, ודאי שיש בה לתת בו טעם. מכאן ההוכחה שתלתה התורה את איסורם בנתינת טעם דווקא. ובחידושי מערי שפירה כתב בכוונת רשי, שאין דרך להכניס בבישול דבר מועט שאינו נותן טעם בגדירה ואין בו כל תועלת. ודרך בישול עשרה תורה, היינו, שכיוון שכתבה התורה לא תבשל, רצונה לומר, שלא תכניס בבישול הבשר כמות חלב כזו הנותנת בו טעם כדרך כל בישול. עכשיו רב מבאר שכוונת המשנה לאסור את כל הגדירה ולא רק את החתיכה שעליה נפלה טיפת חלב. אמר רב כוונת המשנה באומרה שאם יש בה טיפת החלב כדי לתת טעם בכל החתיכה אסור לאסור את כל החתיכות שבגדירה. ומסתימת לשון המשנה למד זאת רב כי כתבה המשנה אסור ולא פרשה שרק החתיכה אסורה. אומר רב, כיוון שנתן החלב טעם בחתיכה שעליה נפל הרי החתיכה עצמה נעשית נבילה. דהיינו, איסור בשר בחלב. ואף טעם הבשר שבה אסור באיסור עצמי כנבילה, וממילא ממשיכה היא ואוסרת על ידי הטעם הנפלט ממנה את כל החתיכות כולן גם בלא ניעור. ואף כאשר אין החתיכה גדולה דייה בכדי לתת טעם בכל החתיכות, היא אוסרת אותן מפני שהן מינה, וסבר רב שמין במינו אוסר במשהו ואינו בטל כלל. ובספרי המפרשים והפסקים מוזכר הכלל הזה של חתיכה נעשית נבילה בדרך כלל בראשי תיבות, חטא נון נון. חתיכה נעשית נבילה. שואל מר זוטרא בנו של רב מרי את רבינה שאלה על דברי רב. אמר לי מר זוטרא ברי דרב מרי לרבינה, מיך דיירי רב כמן אמר לשמעתי, כדעת מי אמר רב את דינו, כי רב יהודה דאמר בכל דינים שבתורה מין במינו לא בטיל. מין במינו אינו מתבטל, ולכן גם כאן, אין החתיכות כולן יכולות לבטל את טעם הבשר האסור הנפלט מהחתיכה שנאסרה מן החלב. ואיכן ראינו את דינו של רב יהודה שמין במינו אינו בטל? לגבי כיסוי אדם לעיל בדף פז עמוד ב', לגבי הזעת דם הקורבנות על המזבח במסכת זבחים דף ע"ח עמוד א', הוא לומד זאת במסכת מנחות דף ב' עמוד ב', מהדין שמערבים את דם הפר ודם הסעיר ביום הכיפורים זה עם זה להזעה על קרנות מזבח הזהב, למרות שהדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם הסעיר. ובכל זאת ממשיכים לקרוא לזה דם סעיר, מכאן שמין במינו אינו בטל. אם כן שואל מר זוטרא, לאם הפליגיה דרבה, האם נאמר שהממרה של רב חלוקה על דברי רבה? דאמר רבה, לאל בדף קוף עמוד ב' לגבי חתיכת נבילה שנפלה על חתיכת אתר, כסבר רבי יהודה, אומר רבה שגם רבי יהודה אוסר מין במינו במשהו, גם רבי יהודה סובר שכל שהוא תערוב את איסור בהתר שהמין ומינו, ומלבדם יש שם עוד דבר אחר של היתר שאינו מינן, ויש בשאינו מינו של היתר בכדי לבטל רק את האיסור לבדו, ולא בכדי לבטל גם את היתר שממינו של האיסור, אז אנחנו אומרים סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו ומבטלו. ראה את היתר שממינו של האיסור כאילו אינו קיים, ומדוד את היתר שאינו ממין האיסור לבדו כנגד האיסור, ועד כמה שאין באיסור כדי לתת בו טעם, מבטלו את האיסור. גם כאן יש בגדירה רוטב וחתיכות, ואף שהחתיכות ממין החתיכה שנאסרה הם, הרוטב אינו מינה, וכיוון שבמשנה שעליה אמר רב את דבריו, מדובר כשיש רוטב הרבה כדי ביטול החתיכה הנאסרת, כי המשנה מפרשת ואומרת ניערת הגדירה, ורשי לקמן דף קופחת עמוד ב' מבאר שעל ידי ניעור, עולים מהשוליים עד פי הכדירה, ברור שמדובר באופן שיש ברוטב הרבה. ואם כן קשה, מדוע אסר את כל החתיכות, והרי החתיכה אסורה מתבטלת ברוטב, ושוב אינה יכולה לאסור את שאר החתיכות? והפרי מגדים מתקשה בדברי רבה, כיוון של רב יהודה מין במינו אינו בטל, ותערוב את טעם המין במינו מורכבת מטעמי היתר והאיסור גם יחד, איך יכול השאינו מינו להיות רווה, להיות רב יותר על האיסור ולבטלו, והרי טעם האיסור מורגש בכלל טעם מינו שמין היתר, ובהיתר שאינו מינו אין כדי לבטל את שניהם. תרץ הפרי מגדים שרב הסובר שדין טעם כעיקר הוא מדי רבנן, ולכן יתירו בתערוב את טעמים כשיש בהיתר כדי לבטל את האיסור עצמו. אם כן חוזרים לקושיית הגמרא על רב, מדוע אסר את כל החתיכות, והרי החתיכה האסורה מתבטלת ברוטב ושוב אינה יכולה לאסור את שאר החתיכות שבגדירה? משיבה הגמרא, אמר לי רבינה למר זוטרא ברי דרב מרי שהקשה את הקושייה הזו. אידי נפל ברוטב רכה, אחי נמי. אם מדובר באופן שהחתיכה נפלה אל תוך רוטב רך, החתיכות אכן מותרות שהרוטב מבטל את החתיכה ואינו מניחה לאסור את שאר החתיכות. רק אחא, במה יסקינן כאן בממרא של רב, במה מדובר? דנפל ברוטב עבה. ושנפלה החתיכה אל רוטב עבה המורכב משומן וחתיכות בשר קטנות שכולו מין בשר, ולפיכך, אף הוא נאסר מן החתיכה מדין מין במינו. מבררת הגמרא את עומק כוונת רב בדבריו, חתיכה נעשית נבילה. שואלת הגמרא, ומה איקה סבר? מה סבר רב כשאמר חתיכה נעשית נבילה? איקה סבר אם הוא סובר אפשר לסוחתו מותר? כאשר ניטול חתיכת היתר שנאסרה מבליית איסור, ונתבשלה שוב בין חתיכות היתר מרובות, שאין בה איסור הראשון לתתם בכולן, תחזור גם החתיכה הזו להתירה, ולמרות שאסור לעשות כן משום שאין מבטלים איסור לכתחילה, אם עבר על הדין ועשה, החתיכה הותרה. ולמה אנחנו אומרים שהחתיכה חזרה להתירה? משום שהאיסור חוזר ומתפשט בין כל החתיכות בשווה, ולכן גם בה כבר אין טעם איסור. אז אם תרצה להסביר שרף סובר, אפשר לסוחתו מותר? יהיה קשה, חתיכה מה היא נעשית נבילה? מדוע אמר רב שחתיכה נעשית איסור עצמי כנבילה לאסור כנגד כולה, ובמינה במשהו? הרי אין איסורה מחמת עצמה אלא בשל טיפת החלב הבלועה בה, וממילה לא היא האוסרת את שאר החתיכות אלא טיפת החלב, ובכוח הטיפה לאסור רק עד מקום שטעמה מגיע. וכיוון שטעם טיפת החלב לוודאי אינו יכול להתפשט בכל החתיכות, היה לו להתיר את כולן. מכוח זה מסיקה הגמרא אל הכסבר רב סובר אפשר לסוחתו אסור, גם אם נחזור ונבשל חתיכה בלועה מאיסור עד כדי ביטול טעם האוסר הראשון, לא תשוב להתרה, משום שכשנאסרה הפכה להיות כאיסור עצמי לכל דבריה. ולפיכך אמר רב שחתיכת הבשר אוסרת את שאר החתיכות במשהו, מדין מין במינו. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה, דאיתמר כך נאמר בבית המדרש רב ורבי חנינה ורבי יוחנן, דאמרי כולם אמרו אפשר לסוחתו אסור, ושמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחתו מותר. כיוון שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור, לכן פירש את המשנה שהחתיכה חוזרת ואוסרת חברותיה משום מין במינו כדין איסור עצמי. שואלת הגמרא וסברה וכייתכן לומר שרב סובר אפשר לסוחתו אסור? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש כזית בשר שנפל לתוך יורה, לתוך גדירה רותחת של חלב, כי אם היא אינה רותחת היא אינה מפליטה ומבליעה, ובלה הבשר מטעם החלב, אמר רב הבשר אסור והחלב מותר. הבינה הגמרא שמדובר באופן שלא היה בבשר כדי לתת טעם בחלב, כי סתמן של דברים מדובר כזית לתוך יורה שיש שם יותר מ-60 כנגד הכזית, ולכן התירב את החלב, הבשר נאסר משום שבלה מהחלב, ומעתה יש להקשות. ואיסל, כדאי תחים תעלה בדעתך לומר שרב סובר אפשר לסוחתו אסור, אז קשה. חלב המים מותר, גם החלב שביורה הרותחת, מדוע הוא מותר? והרי חלב נבילה הוא החלב המועט שנכנס בתוך חתיכת הבשר, ועשרה, בלה גם הוא מטעם הבשר ונאסר. ואם רב סובר אפשר לסוחתו אסור, והיינו שהחתיכה נעשית נבילה, צריך להיות דין החלב הזה כנבילה, שכשחוזר ונפלט מהחתיכה אל שער החלב תוך כדי רתיחת היורה, דינו כאיסור עצמי להמשיך ולאסור. ומאחר ודעת רב שמין במינו אינו בטל, היה לחלב האסור הזה לאסור את כל החלב שביורה מדין מין במינו. מנסה הגמרא לתרץ לעולם כסבר רב, בכל דבר שנאסר אפשר לסוחתו אסור, ושעיני אתם שונה הדין אצל חלב שיש בו טעם בשר? דאמר קרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ט ובעוד שתי מקומות בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. ויש ללמוד מלשון הכתוב שתלה את האיסור בגדי, שרק את הגדי שנתבשל בחלב אסרה תורה ולא את החלב שנתבשל עם הגדי. ואף לו היה בחתיכה כדי לתת טעם בכל היורה, לא היה החלב נאסר. אבל הגמרא דוחה את התירוץ ואומרת, וסבר רב וכי ייתכן לומר שסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב. ואף שחלב משקה והחיוב על שתיית משקין בכל התורה רק ברביעית, ואילו הבשר אוכל הוא ושיעורו בחזית, ואיסורים ששיעורם שונים זה מזה אינם מצטרפים זה לזה לאף אחד מן השיעורים, כמפורש במסכת סוכה דף י"ז עמוד ב'. בכל אופן גזירת הכתוב היא כאן מאיתור המקרא לאסור את אכילתם של הבשר והחלב שנאסרו. ומכך שכרחתם התורה באיסור אחד, ברור שכוונתה לתת לשניהם יחד שיעור אחד. כך אומר הרב אלישיב זצל בהערותיו. אם כן אומר רב, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה והחלן, לוקה על אכילתו שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב. ואינו לוקה על בישולו משום שבישל רק חצי שיעור מכל אחד מהם. ואיסל, כדאי תחים תעלה בדעתך לומר שגדי אסרה תורה ולא חלב, גם כאן, על חצי זית הבשר חל איסור משום שבלה מטעם החלב, אילו חצי הזית של החלב נשאר מותר, ממילא קשה. האכילה, מה היא לוקה? גם כשאכל את שני חצי הזיתים יחדיו, מדוע לוקה? והרי חצי שיעור הוא שרק הבשר שאכל אסור היה והחלב לא, ולא אכל יותר מחצי כזית של איסור. והדין הזה של היתר מצטרף לאיסור לחייב כנגד שניהם נאמר רק בקודשים ובאיסורי נזיר. מדרץ את הגמרא אלה לעולם כסבר רב, חלב נמי אסור. גם על החלב שבלה טעם בשר נאמר האיסור של לא תבשל גדי. ולפיכך לוקה על אכילת שני חצאי הזיתים. ואחר במה יסקינן כאן בממרה של רב שהחלב שנפלה בו חתיכת בשר מותר במה מדובר? כגון שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, לתוך יורה נמצאת בעוצם רתיחתה. וכוונת הגמרא לומר שלא מדובר בשנפלה חתיכה ליורה בעודה צוננת ולאחר מכן הרתיחוה. שילו היה כן, היו הן החלב הן הבשר בולים ומפליטים זה בזה גם את העמם וגם את מה שבלעו. אלא מדובר שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, לתוך יורה נמצאת בעוצם רתיחתה, דמיבלה בלה מפלט לא פלט. שבעת רתיחת היורה יכול הבשר לבלוע את טעם החלב ולכן נאסר, אבל הוא אינו יכול להפליט את החלב שבלה לתוך היורה כל עוד לא נחה מרתיחתה. ולכן אין בתוך החלב שביורה מהחלב שנבלע בחתיכת הבשר כלל. שואלת הגמרא סוף סוף כי נאי חדר פלית, כשתנוח היורה מרתיחתה תפלוט חתיכת הבשר את החלב שבלעה, ואז יאסור חלב זה את היורה. בשבעה הגמרא הרב דיבר כשקדם וסילקו לבשר בטרם נחה היורה מרתיחתה, ולא פלט בה את החלב מעולם ולכן אינה נאסרת. דנה עכשיו הגמרא מדינם של חצי זית בשר וחצי זית חלב שנתבשלו יחדיו, ומבארת את דברי רב בזה. גופה אומרת הגמרא נשוב ונבאר את דברי רב. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו שהרי אכל כזית איסור ואינו לוקה על בישולו כי בישל פחות מכזית מכל אחד מהם. מקשה הגמרא מה נפשך? מה שתאמר קשהו. אם תאמר שרב סובר שמצטרפין שני חצאי הזיתים זה לזה, משום ששניהם יחדיו יוצרים איסור אחד, קשה הבישול נמי ללקי, שילקה גם על בישולה משום שבישל כזית של איסור בשר בחלב. ואם תאמר שרב סובר שלא מצטרפים זה לזה, משום שכל עוד לא נתבשלו יחדיו, אין שום דבר שיחברם זה לזה, וכשאסרה התורה לבשל בשר בחלב, נתכוונה רק לבשר וחלב, שיש בהם שיעור כזית כבכל איסורי התורה, ולפיכך אינו לוקה על בישולם, שהרי בישל רק חצי זית מכל אחד מהם, קשה, האכילה נמי לא ללקי. גם על אכילת זית זה לאחר הבישול לא ילקה, שהרי לדעתו לא חל איסור בשר בחלב דאורייתא, כל שאין תחילת בישול כל אחד מהם בכזית. מתרצת הגמרא לעולם לא מצטרפי, ובאופן שבישל חצי זית בשר וחצי זית חלב אינו לוקה על אכילתם כשם שאינו לוקה על הבישול. מה שאמר רב שלוקה על אכילת כזית המורכב מבשר וחלב יחדיו, בבא מיורה גדולה. שנתבשלו יחד ביורה גדולה שהיה בה כזית מכל אחד מהם, ועכשיו לקח מהם חצי זית בשר וחצי זית חלב, והחלם. וכוונת רב בשני חלקי הממרה לשני אופנים נפרדים. ברישה שאמר לוקה על אכילתו, מדובר בחצאי זיתים של בשר וחלב שנתבשלו ביורה גדולה שהיה בכזית מכל אחד מהם, ולפיכך נאסרו מדאורייתא, וכיוון שחזרו להיות שם איסור אחד, לוקה עכשיו גם על אכילת כזית משניהם יחדיו. ואילו בסיפה שנאמר ואינו לוקה על בישולו, מדובר שם בחצי זית בשר וחצי זית חלב שלא נאסרו מעולם, ועכשיו בשלם זה עם זה. והטעם שאמר רב את הפטור לגבי בישול, אף שאת החיוב אמר לגבי אכילה, משום שעיקרו של איסור בשר וחלב נאמר בפסוק בלשון בישול. וכשפטור על בישול, קל וחומר שפטור על אכילה. כך מפרש רשי עם תוספתו של הריטב"א. אבל רבנו גרשו מפרש שכל הממרה עוסקת באופן אחד, בבא מיורה גדולה וכוונת הסיפה באומרה ואינו לוקה על בישולו, לדין בישול אחר בישול בבשר בחלב. שכאשר נתבשלו כבר הבשר והחלב ביורה גדולה, אינו לוקה עכשיו אם חוזר ומבשלם, כי אין בישול אחר בישול. מביאה הגמרא את המשך הממרה ולוי חלק על רב ואמר, אף לוקה על בישולו של כזית זה המורכב מבשר ומחלב, שכיוון ששם איסורם אחד, מצטרפים הם לכזית גם בבואו לבשלם. ולאו דווקא חצי זית מזה וחצי מזה, אלא הוא הדין אם בישל שישית כזית בשר, עם חמש שישיות כזית חלב, הוא יהיה חייב. שכל שיש בהם כדי לתת טעם זה בזה, מצטרפים לחייב מדין טעם כעיקר, ולא אומרים שהבשר יתבטל ברוב חלב כדיני ביטול שבשאר איסורי התורה. כתבה הגמרא את מחלוקתם בחצי וחצי להשמיענו את דינו של רב, שגם במקרה כזה אינם מצטרפים. אומרת הגמרא וכן תני לוי במתנית אם כך שנה לוי בברייתא, כשם שלוקה על אכילתו של כזית מבשר וחלב יחדיו, כך לוקה על בישולו. דמתה הברייתא את הבישול לאכילה, שכשם שעל האכילה פשוט שלוקה בכזית ככל דיני אכילות שבתורה, כך לוקה גם על הבישול בכזית. ובתוספתא הגרסה היא להפך, כשם שחייב על בישולו כך חייב על אכילתו, והכוונה בגרסה הזו, שכיוון שלא הוציאה התורה לאו זה בלשון אכילה אלא בלשון בישול, וממנו למדו איסור אכילה, דין שניהם בחזית, שכיוון שאיסור האכילה נובע מלשון הבישול ודין האכילה בחזית, הוא הדין לדין בישול. כך מסביר החזון יחזקאל בתוספתא. ממשיכה הברייתא ובאיזה בישול אמרו ועד כמה יבשלם, כדי להתחייב על בישולם ועל אכילתם, בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו, בבישול שגויים היו אוכלים אותו מחמת בישולו, דהיינו במבושל כל צורכו. אילו רבינו גרשו מפרש שכוונת הברייתא בדברי לוי, לאופן שלא נתבשלו ביורה הגדולה כל צורכם, ועכשיו חוזר ומבשלם, שכל שאין אחרים אוכלים אותם מחמת בישולם הראשון, יכול עדיין המבשל השני להתחייב על בישול נוסף. ולמרות שלוי אומר במפורש שהאוכל בשר וחלב אילו לוקה, והיינו שהחלם לאחר בישולם הראשון, ועל כוחך מדובר בשנתבשלו בראשונה כמאכל בן דרוסאי, שאם לא כן אינו נחשב בישול בכל התורה כולה, מכל מקום חייב החוזר ומבשלם, כי מאחר ומוסיף לעשותם ראויים לגמרי לאכילה, לוקה הוא על הבישול הזה. חוזרת הגמרא לדין, אפשר לסוחתו ומביאה בזה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא ואפשר לסוחתו עצמו, דין אפשר לסוחתו, תנאי, שנוי במחלוקת תנאים. הטעם שהוסיפה כאן הגמרא את המילה עצמו, משום שדברי המוראים לעיל עסקו בשלא נייר בפועל ונחלקו האם האפשרות לנער גורמת שלא תהיה חתיכה איסור עצמי, וממילא לא תאסור כנגד כולה ובמינה במשהו. אבל מחלוקת התנאים שלפנינו היא באופן שנייר וסחט את החתיכה, כפי שלומדת הגמרא לקמן בדף קופתי תמוד א' מדברי רבי בהכרעתו, ולכן כתבה הגמרא את המילה עצמו ללמד שכאן מדובר כשסחט בפועל. כך מסביר התפארת יעקב. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בתוספתא טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר שבגדרה הרותחת. כיוון שנתנה הטיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבילה, ואף טעם בבשר שבה נעשה איסור עצמי, ולפיכך חוזרת היא ואוסרת את כל שאר החתיכות כולן, גם כשיש בהם יותר מ-60 כנגדה. למה? מפני שהן מינה, ומין במינו אוסר במשהו. אלה הם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, אין הטיפה אוסרת את הגדרה, ואף לא את החתיכה שעליה נפלה, עד שתיתן היא עצמה טעם ברוטב, ובכיפה, ובחתיכות. כיפה זה דק דק של בשר ותבלין המתאסף בשולי הגדרה. אז אם היא עצמה תיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, אז אוסרת היא את כל הגדרה. ויהיה הברייתא את הכרעת רבי במחלוקתם. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה שהחתיכה נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות באופן שלא נייר. לא ערב את כל מה שבקדרה ולא כיסה אותה לאחר נפילת הטיפה. ונראין דברי חכמים שאין החתיכה נאסרת וכל שכן שאר החתיכות עד שיהיה בטיפה כדי לתת טעם בכולן, בשנייר וכיסה, שנייר או כיסה, שפעולות אלו גורמות לרוטב לעלות ולחסות את כל החתיכות, והרי זה כאילו נפלה הטיפה מתחילה הרוטב. וברר את הגמרא את כוונת רבי. ומטרת הגמרא בביאור הזה, מלבד הבנת דברי רבי, גם להבין את שיטות רבי יהודה וחכמים התומן, ולצורך כך יצא לבאר את דברי רבי שמתוכם התבררו הדעות הללו. שואלת הגמרא, מה כוונת רבי באומרו שנראים דברי רבי יהודה בשלא נייר ולא כיסה? אילי, מה אם נאמר שכוונתו לאופן שלא נייר כלל ולא כיסה כלל? מדוע אמר שנראים בזה דברי רבי יהודה שכל הקדרה נאסרה מן החתיכה, והרי מבלה בלה מפלט לא פלט, בלא ניור וכיסוי, בולעת החתיכה את הטיפה, ואינה מפליטתה אל עבר שאר החתיכות? שמתחילה לא נבלה החלב אלא בחלקה העליון של החתיכה ואינו יוצא משם כיוון שחלק זה אינו נתון בתוך הרוטב. וממילא אינה יכולה לאוסרן. ואלא תאמר שכוונתו באומרו לא ניער, לאופן שלא ניער בתחילה מיד עם נפילת הטיפה, אלא בסוף. לאחר שנאסרה אותה החתיכה, אז הוא ניער. וכמו כן לא כיסה בתחילה, אלא בסוף. ולכן נאסרה החתיכה בעת נפילת הטיפה, וכשניער הוא כיסה לאחר מכן חוזרת היא ואוסרת את שאר החתיכות. אם זו כוונתו של רבי, קשה. המאי. מדוע אסר גם את אותה החתיכה וכל שכן את שאר החתיכות? אבלה ואפלת, הרי בלעה ופלטה. ואף שבאופן זה נאסרה החתיכה כשבלעה את טיפת החלב בטרם ניער את הגדרה, הרי כשניער או כיסה, פלטה היא את מה שבלעה ונתפזרה טיפת החלב בכל הגדרה. ועד כמה שאין בה כדי לתת טעם בחולה, צריכה גם אותה החתיכה לחזור להתירה. שהרי עכשיו אין בה טעם חלב. מסיכה הגמרא כסבר, סובר רבי, אפשר לסוחתו אסור. ולפיכך נאסרה אותה החתיכה ונעשה אף הבשר שבה איסור עצמי לכל דבריו. וכשנייר או כיסה לאחר מכן, חזרה היא ואסרה את שאר החתיכות, גם אם יש בכל החתיכות כנגדה, פי אלף. ולמה? זה מין במינו, שאפילו באלף לא מתבטל. הרי למדנו שרבי ורבי יהודה סוברים, כמו הצד שאפשר לסוחתו, אסור. עכשיו מבררת הגמרא את דעת רבי יהודה. אומרת הגמרא בדף קופתת עמוד א' מכלל, מכך שהכריע רבי כרבי יהודה, לאסור בניער בסוף ולא בתחילה, ובניער בתחילה לא קיבל לדעתו, יש ללמוד רבי יהודה עצמו יחמיר יותר מכך וסבר, שגם אם ניער מתחילה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף, אסור. והטעם שנקטה הגמרא את המילים מתחילה ועד סוף, ולא אמרה בתחילה בלבד, כי אילו היה מנער רק בתחילה, לא היו שאר החתיכות נאסרות גם לא לרבי יהודה. כי ממה נפשך? אם ניער יפה, הרי התפשטה טיפה מיד בכל הגדרה ויש לשער בכולה, שכולה תבטל את האיסור. ואם לא נייר יפה, הרי הוא כלא נייר כלל, שאותה החתיכה נאסרת לבדה ואינה אוסרת את שאר החתיכות. ולכן כתבה הגמרא שמדובר כשנייר גם בסוף. שבזה יש לחשוש שבתחילה לא נייר יפה ונאסרה החתיכה, ולבסוף נייר יפה ואסרה את חברותיה. שואלת הגמרא, אמי, מדוע רבי יהודה סובר כך? הלא בלה כלל, הרי כשנייר או כיסה בתחילה לא נבלעה הטיפה בחתיכה לבדה כלל, אלא נתפזרה בין כל החתיכות בשווה. וכיוון שאין בה לתת טעם בכולן, הייתה צריכה להתבטל בהן. משיבה הגמרא, הטעם שרבי יהודה עושה רב כשנייר מתחילה ועד סוף? אימה, זה משום שיש לומר לחשוש, שמא לא נייר בתחילה יפה יפה ולא כיסה יפה יפה. ונבלעה הטיפה בחתיכה לבדה ואסרתה, ולאחר מכן חזר ונייר יפה וכיסה יפה, וחזרה החתיכה נאסרת ואסרה את כל החתיכות כולן על ידי הניעור מפני שאין מינה. בזה חולק עליו רבי וסבר שאין לחשוש שלא ניער יפה, ולפיכך אתיר כשניער מתחילה. אבל כשלא ניער מיד ונאסרה החתיכה, מודה רבי לרבי יהודה שאינה חוזרת לעולם להתירה, כי אפשר לסוחתו, אסור. ועוד מודה רבי לרבי יהודה, שאם ניער לאחר שנאסרה החתיכה, אוסרת היא את חברותיה גם בפחות מכדי נתינת טעם, כי מין במינו אינו בטל. ועד עכשיו הגמרא את חלקה השני של הכרעת רבי. אמר מר, ובא לאל בברייתא הכרעת רבי שאמר, ונראים דברי חכמים שהתירו את כל הגדירה, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה, כשיש בגדירה כולה כדי ביטול הטיפה, כשניער וכיסה, כשניער או כיסה את הגדירה. ובררת הגמרא את כוונת רבי, ושואלת, מהי ניער ומהי כיסה? מה כוונת רבי באומרו נראים דברי חכמים כשניער וכיסה? אילי, מה אם נאמר שכוונתו לנייר רק בסוף לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה ולא נייר בתחילה מיד לאחר נפילת הטיפה, וכן לכיסה הכוונה בסוף ולא כיסה בתחילה, ובזרה הרבי את דברי חכמים. להתיר, משום שסבר אפשר לסוחתו מותר כדברי חכמים, אמרת, הרי אמרת נראים דברי רבי יהודה בה, אמרת במפורש שבאופן זה נראו לרבי דברי רבי יהודה שאסר, וממילא לא ייתכן שיכריע באותו אופן כחכמים. סיכה הגמרא אל הכוונת רבי באומרו שבניער וכיסה נראים דברי חכמים. מדובר באופן שניער מתחילה ועצוף, וכן לאופן שכיסה מתחילה ועצוף. ולפיכך הכריע רבי להתר, שמתחילה לא נאסרה החתיכה הראשונה כלל, כיוון שהניעור או הכיסוי גרמו לטיפה להתפשט בכל הגדרה ולהתבטל בה. ולא כרבי יהודה שאסר גם בזה משום שחשש שמא לא ניער וכיסה בתחילה יפה יפה, והתפשטה הטיפה באותו הזמן רק בחתיכה הראשונה. אומרת הגמרא מכאן יש להוכיח שלדעת חכמים אפשר לסוחתו מותר, שמכלל, מכך שהכריע רבי כחכמים להתיר בניער מתחילה ועצוף, ובניער בסוף בלבד הכריע כרבי יהודה החולק עליהם, יש ללמוד דרבנן חכמים עצמם סברי סוברים להקל עוד יותר, שאפילו כשניער בסוף ולא ניער בתחילה, או כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, הכל מותר, כולל החתיכה שעליה נפלה טיפת חלב, שאף שבתחילה נאסרה כשנפלה עליה טיפה ולא ניער, בכל זאת, כשחזר וניער בסוף, חזרה להתירה. וזה לדעת רשי שסובר שלמאן דאמר אפשר לסוחתו מותר, חוזרת גם החתיכה האסורה עצמה וניתרת באכילה. הלמא כסברי, הרי מוכח שחכמים סוברים, אפשר לסוחתו מותר. ובניעורו סחט את טיפת החלב מהחתיכה ונתפזרה בכל הגדירה, ולכן חזרה ואותרה. ולמדנו שנחלקו התנאים בדין אפשר לסוחתו של רבי יהודה ורבי אסור, ולחכמים מותר. דנה עכשיו הגמרא אם אפשר לפרש את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים באופן שונה. אמר לי רבי חמי דיפתי לרבינה, ממאי, מכאן למדו חכמי הגמרא לפרש דה באפשר לסוחתו פליגי, שנחלקו רבי יהודה וחכמים באפשר לסוחתו, ודברי חכמים שאמרו עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, מוסבים על הטיפה, שכל שאין בטיפה לבדה כדי לתת טעם בכל הגדירה, אז כולה מותרת. דילמה, שמה אפשר לומר, אפשר לסוחתו דברי הכל, אסור. ואם נייר את הגדירה לאחר שנאסרה החתיכה, באמת מודים חכמים שאינה חוזרת ליתרה, ובנוסף לזה מסכימים חכמים, שהחתיכה שעליה נפלה טיפת חלב אסורה אפילו כשנייר מיד, ומודים לחששו של רבי יהודה שמא לא נייר יפה. ואחה, במין במינו כמפלגי, שורש מחלוקתם, האם מין במינו מתבטל או לא, ונחלקו להלכה רק בדינן של שאר החתיכות לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה. רבי יהודה אמר בסוף דבריו, ואוסר את כל החתיכות כולן מפני שאין מינה, ובזה חלקו עליו חכמים ואמרו שאינה אוסרתן בכל שהוא, אלא בנתינת טעם. והדברים של חכמים שאמרו עד שתיתן טעם מוסבים על החתיכה, שלאחר שנאסרה אינה אוסרת את כל הגדירה, עד שיהיה בה כדי לתת טעם בחולה. ורבי יהודה שעשרן סבר כך לטעמי לפי שיטתו, דאמר, בכל השס, מין במינו לא בטיל. ולפיכך אין החתיכה הנאסרת מתבטלת בחברותיה, אף אם יש בהן אלף כנגדה. ורבנן שהתירו, סברו כך לטעמי ולשיטתם, דאמרים אומרים בכל השס, מין במינו בטיל, שלא כרבי יהודה, ולפיכך התירו את כל הגדירה, כל עוד שאין החתיכה הנאסרת נותנת בטעם. ורבי הכריע לפסוק כרבי יהודה שמין במינו אינו בטיל ואפשר לסוחתו אסור, ולפיכך כל שנאסרה החתיכה היא אוסרת לאחר מכן את חברותיה ואינה מתבטלת כלל. וחלק עליו בניער מתחילה שרבי יהודה חשש שלא ניער יפה ואסר את החתיכה, ורבי לא חשש לכך ופסק שהטיפה מתבטלת אם אין בה כדי נתינת טעם בכל הגדירה. אם כן, שואל רב אח המדיפתי את רבינה, מדוע לא להעמיד את מחלוקת חכמים ורבי יהודה במין במינו אם הוא מתבטל או לא? השיב לו רבינה, היי מאי, איזה קושייה היא זו? היא אמרת בישלמה, הכרעת רבי תהיה מובנת אם נאמר דרבנן במין במינו, אחא כרבי יהודה סבירה להו, שרבנן שבברייתא הזו סוברים כרבי יהודה שמין במינו אינו בטל, ואילו הייתה חתיכה אסורה, היא הייתה אוסרת את כל החתיכות, ובאפשר לסוחתו פליגי. וחכמים חולקים על רבי יהודה רק בדין אפשר לסוחתו, והתירו גם את החתיכה עצמה כשניירת הגדירה לאחר שנאסרה. אם נעמיד את זה בצורה הזו, היינו דקה אמר רבי, לפי זה מובנים דברי רבי שהכריע ואמר, נראים דברי רבי יהודה בה, נראים דברי רבי יהודה שאסר באופן הזה, כשלא נייר מתחילה ונאסרה החתיכה, ונראים דברי חכמים שהתירו בה באופן השני, כשנייר מתחילה, ומעולם לא נאסרה החתיכה, ולא חוששים שמה לא נייר יפה, ואילו חכמים עצמם התירו את אותה החתיכה גם כשנייר בסוף ולא בתחילה, כי הם סברו, אפשר לסוחתו, מותר. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאפשר לסוחתו דברי הכל אסור, וגם חכמים מודים שחתיכה שנאסרה אינה חוזרת ליתרה, וגם הם חוששים לשם הלא נייר יפה ואוסרים את אותה החתיכה גם כשנייר מתחילה, ואחה במין במינו כמפליגי, וחולקים הם כאן על רב יהודה רק בדין של ביטול מין במינו, ולפיכך התירו את שאר החתיכות אם אין בחתיכה נאסרת כדי לתת טעם בכולן, היי דברי רבי בבואו להכריע, מה הדין כמו חכמים או כמו רב יהודה, היה צריך לומר כך, נראים דברי רב יהודה, ואין נראים מבעלי. היה צריך רבי לומר, נראים דברי רב יהודה בשלו נייר מתחילה, ואין דבריו נראים בנייר מתחילה, ולא להזכיר בכלל לדברי חכמים, שגם הם נקטו כרב יהודה ולא התירו את החתיכה באופן שרבי התירה, דהיינו כשנייר מתחילה, ואף הוא לא התיר את שאר החתיכות באופן שהתירו חכמים, דהיינו, כשנייר לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה, ויש בכל הגדרה 60 כנגד החתיכה, שהרי רבי סובר מין במינו, לא בטל, אלא ודאי יש ללמוד מכך שהזכיר את חכמים בהכרעתו, שגם הם חולקים על רב יהודה בנייר מתחילה, וסברו שאין החתיכה נאסרת, ובזה הכריע כדבריהם. ועוד סברו שאפשר לסוחתו מותר, ולכן אם נייר לאחר שנאסרה החתיכה, חוזרת היא ליתרה, ובזה הכריע שלא כדבריהם. מסיים את הגמרא ותו לא מיד. ויותר אין לדון ולבאר את מחלוקת רב יהודה וחכמים באופן אחר, כי בוודאי המחלוקת ביניהם באפשר לסוחתו. ורגע לפני שאנחנו עוברים אל המשנה הבאה עלינו לטובה, נסכם את הסוגיה של המשנה הקודמת, טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר. למדנו במשנה טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שמתבשלת בגדירה, אם יש בה בנותן טעם החתיכה אסורה, ניער את הגדירה, דהיינו ירבב את כל מה שמצוי בגדירה קודם שהספיקה הטיפה ליתן טעם בחתיכה, אם יש בה ליתן טעם בכל הגדירה, כל התבשיל שבגדירה אסור. הוכיח הבאי ממשנתנו, שטעם כעיקר דאורייתא, כי אם אינו דאורייתא ולא למדים מבשר בחלב, כי בשר בחלב זה חידוש, למה שנינו במשנה שאסור רק בנותן טעם? הרי כיוון שהוא חידוש, יש לו אוסרו אפילו במשהו. הנה מוכח שבשר בחלב אינו חידוש, ולמדים מזרוע בשאלה, באיל הנזיר, שאינו אסור אלא בנותן טעם, וכיוון שכן יש ללמוד מכאן לכל איסורי תורה שטעם כעיקר. דהיינו שדבר שטעם מן האיסור, הופך בעצמו להיות כעיקר האיסור. דוחה זאת רבה ואומר שאף שבשר בחלב חידוש הוא, אין לו אוסרו במשהו, כיוון שדרך בישול אסרה תורה ואין בישול שאינו נותן טעם. שנינו במשנה שטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר, אם יש בה ליתן טעם בחתיכה, אסור. אמר רב, כיוון שנתן טעם בחתיכה, הרי נעשית נבלה, ואוסרת את שאר החתיכות מפני שאין מינה. הקשה מרזות רב ריידר רב מרי לרבינה, כיוון שרב אמר את הוראתו כרב יהודה שמין במינו אינו מתבטל, יש להתיר את שאר החתיכות כדברי רבה, שאמר בדעת רב יהודה שתערוב את מין במינו ודבר אחר, אומרים סלק את מין האיסור כמי שאינו, ושאינו מינו רווה על האיסור ומבטלו, וכיוון שיש בגדירה רוטב שהוא מין אחר מן החתיכה, הרי הוא מבטל את הטעם שנפלט מן החתיכה. תראה צרבינה שמדובר שנפל הגדירה שיש בה רוטב עווה שנחשב למינו. טעמו של רף שאמר שחתיכה נעשית נבילה, אף שבסוף החלב מתפשט בכל החתיכות ואין טעם, החלב נשאר בחתיכה הראשונה, משום שהוא סובר שאפשר לסוחתו, אסור. וכן שנינו שלדעת רב ורבי חנינה ורבי יוחנן אפשר לסוחתו, אסור. ולדעת שמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש, מותר. מה שאמר רב שכזית בשר שנפלה לגדירה של חלב, בשר אסור וחלב מותר, כיוון שאין טעם בשר ניכר בחלב, ואין אומרים שהחלב נבלה בבשר ונאסר וחוזר ונפלט לחלב שבגדירה, ויאסור את כל החלב כתערובת מין במינו. לאו ואמינה, כיוון שהחלב אינו אסור דכתיב לא תבשל גדי בחלב עמו גדי אסרה תורה ולא חלב, אבל דחתה הגמרא אשר רב אמר שחצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה, לוקה על אכילתו ולא על בישולו, ואם החלב אינו אסור, למה לוקה על אכילתו הרי הוא חצי שיעור? מסקנת הגמרא, מדובר שהבשר נפל ליורה רותחת של חלב, וקודם שנחה מרתיחתה סילקה מן היורה, באופן זה הבשר בולע חלב ואינו חוזר ופולט. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה, לרב אין מצטרפים ואין לוקה על בישולם. ובאופן ששני החצאים באו מיורה גדולה שנתבשל בשיעור מזה ומזה ונאסרו, כשאוכלם לוקה, שהרי אכל כזית של אוכל שנאסר משום בשר בחלב. ללוי מצטרפים ולוקה על בישולן באופן שנתבשל כל צורכו. טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר, לרב יהודה אפילו ניער וכיסה את הקדירה מתחילה כל הקדירה אסורה, כי חוששים שלא ניער את הקדירה מיד ואסרה את החתיכה העליונה. מכיוון שנתנה טעם בחתיכה, החתיכה נעשית נבילה ואוסרת את כל החתיכות שבקדירה מפני שאין מינה. ואף שאחר הניעור מתפשט טעם החלב בכל החתיכות ואינו ניכר בחתיכה הראשונה, מכל מקום אפשר לסוחתו, אסור. לרבי, אם לא ניער את הקדירה בתחילה, החתיכה נעשית נבילה ואוסרת את כל החתיכות משום שאפשר לסוחתו, אסור. אבל אם ניער את הקדירה מיד, אין חוששים שלא ניער יפה ומותר. ולחכמים, אף אם לא ניער בתחילה אלא לבסוף, אין הבשר נאסר, אלא אם אין 60 ברוטב ובכיפה ובכל החתיכות כנגדו, דסביר עלי, אפשר לסוחתו מותר. הקשר רבה חמידיפתי לרבינה, מניין שרב יהודה וחכמים נחלקו אם אפשר לסוחתו מותר או אסור, הרי אפשר לפרש שגם לחכמים אפשר לסוחתו אסור, והמחלוקת היא אם מין במינו בטל, ולכן החתיכה אינה אוסרת עד שתיתן טעם בכל הגדירה, או אינו בטל ואף שאינה נותנת טעם אוסרת את שאר הגדירה. תרצה הגמרא, הרי אמר רב שאם ניער את הגדירה בתחילה, אף החתיכה שקיבלה טעם תחילה, מותרת כדעת חכמים. ואם לחכמים אפשר לסוחתו אסור ויש לחשוש שמא לא ניער יפה, אם כן החתיכה הראשונה לעולם אסורה, ורק שאר החתיכות מותרות משום שמין במינו בטל. על כוחך שהם סוברים שאפשר לסוחתו מותר, וגם החתיכה הראשונה מותרת. זהו אם כן מוריי ורבותיי הסיכום של הדברים מהמשנה בדף קופחת עמוד א' אודות טיפת חלב שנפלה על החתיכה, וכעת אנחנו ממשיכים בתלמוד תורתנו בדפינו היומי, ואנחנו אוחזים בדף קופתת עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד במשנה. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני חלב הנמצא בתוך הדד של הבהמה לאחר שחיטתה. מפרשת המשנה באילו אופנים נוהג בו איסור בשר בחלב. ומתוך שהכשרו נעשה על ידי קריאת הבשר והוצאת החלב מתוכו, מזכיר התנא גם את דיני הכשרת לב הבהמה מאדם הכנוס בו, שנעשית גם כן על ידי קריאת הלב והוצאת הדם מתוכו. אומרת המשנה בדף קופתת עמוד א', הכחל, הדד של הבהמה, לאחר שנשחתה מצוי בו חלב שנוצר בכחל, וטרם יצא מגופה, וכשרוצה לבשל את הכחל ולאוכלו, קורעו תחילה ומוציא ממנו את חלבו, כדי שלא יהיה חלב מעורב בבישול הבשר. אבל אם לא קרעו ובישלו עם חלבו, אינו עובר עליו משום איסור בישול ואכילת בשר בחלב, מפני שחלב שלא יצא מהבהמה בחייה ומובלע בבשרה, לא בא לכלל חלב לעניין איסור של בשר בחלב. והגמרא לקמן בדף קוף י"ג עמוד ב' לומדת, שחלב שחוטה אינו נחשב חלב לגבי איסור בשר בחלב מהפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, שיש לדרוש בחלב אמו הראויה להיות אם, ולא בחלב שחוטה, שמי שנשחתה הבהמה אינה ראויה עוד להיות אם, ואף על פי שמן התורה אין לו דין חלב, חכמים יחמירו בו שיהיה לו דין חלב. וחלב הנמצא בחל, מצד הסברה הרי הוא קל מחלב שהוציאו מבהמה שחוטה, כיוון שהוא מובלע בבשר הכחל, ולא פירש ממקומו כלל. ואף על פי כן לכתחילה חייבו לקרוע את הכחל ולהוציא את חלבו. והגמרא תבאר אם גם יחמירו בו לאסור מדרבנן בדיעבד, כשלא קראו. ממשיכה המשנה ומפרשת כיצד מכשירים לב לאכילה. הלב של אוף, והוא הדין של לב של בהמה, קוראו ומוציא את דמו, אלא שמשנתנו המסיימת לא קראו אינו עובר עליו, עוסקת דווקא בלב של אוף. אבל לב של בהמה שלא קראו עובר עליו וחייב קראת, כמו שהתבהר בסמוך. אם כן, הלב של אוף שאדם כנוס בו ולא די להכשירו על ידי מליחה, מפני שאין המליחה מועילה אלא להוצאת אדם הבלוע בבשר ולא להוצאת אדם הכנוס בתוכו, מסביר המאירי. אומרת המשנה, קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, אבל אם לא קראו ואכלו, אינו עובר עליו משום איסור דם, מפני שבוודאי אין בו כזית דם. ובלב שבישלו ללא קריאה ישנם שני נידונים. א', מה דין הדם שנותר בו גם לאחר הבישול? ב', מה דינו של בשר של הלב? האם נאסר מחמת אדם שנבלע בו? דעת רשי, שאדם עצמו אסור מן התורה ויש באכילתו חיוב קראת, ולא פטרה המשנה אלא בלב של אוף שאין שיעור חיוב בדמו. ואילו לעניין בשר הלב, סובר רשי, שאין בו כל איסור מפני שהלב הוא חלק ואינו בולע את הדם גם בשעת הבישול. דעת התוספות בדיבור המתחיל, הלב קוראו להפך, שדם שבישלו אין בו איסור תורה ולכן הדם עצמו אין בו איסור תורה. אבל בשר הלב אסור לדעתם לאחר הבישול מדי רבנן מפני שהוא בולע מהדם. ואין אומרים שהלב חלק ואינו בולע. ואף על פי כן גם תוספות מודים שבמשנתנו, העוסקת בלב אוף שאין בדמו כזית, מפני שהמשנה מדברת גם כשאכלו חי ללא בישול. ולב בהמה שאכלו חי בוודאי עובר עליו וחייב קראת משום שאכל כזי דם שאינו מבושל. זוהי המשנה שלנו, החותמת דף קופתת עמוד א', וכעת הופכים לנו את הדף לדף קופתת עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא, האם בכחל שלא קראו יש איסור דרבנן? אמר רבי זיירא, אמר רב, כחל שבישלו ללא קריאה, ששנינו במשנה, לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ואף מדרבנן מותר הכחל באכילה. מפני שמן התורה חלב הנמצא בכחל של בהמה שחוטה, אינו נחשב כחלב לעניין איסור בשר בחלב, אף לאחר שיוציאו מן הכחל, ועל כן, כל זמן שהחלב מובלע בכחל ולא פירש ממקומו, לא יחמירו לאסור אפילו מדרבנן, ורק לכתחילה חייבו חכמים להוציא את חלבו קודם הבישול. שואלת הגמרא, והענן תנן, והרי שנינו במשנה אינו עובר עליו, ומשמע מכך מעבר ודלא עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, איסור האיקה, אבל מדרבנן, יש איסור באכילתו. מתרצת הגמרא, בדין ודי איסור הנמי לקה, על פי שורת הדין כחל שלא קראו, אין בו אפילו איסור דרבנן. והיידי דבאי למית נסייפה, אך מתוך שרצה התנה במשנתנו לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו ומוציא את דמו, לא קראו אינו עובר עליו. ואתם ושם לעניין לב שלא קראו, מאיבר ודלא עבר, האיסור האיקה, אינו עובר להתחייב מלכות על אכילתו מפני שאין בלב של אוף כזית, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן תנינה מרישה, שנה תנה גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, אף על פי שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדרבנן. מבקשת הגמרא למצוא סיוע מברייתא לדברי רב. לימה מסייע עליה, האם נאמר שהברייתא הבאה מסייעת לדברי רב, שכן שנינו בברייתא, הכחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו, אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו, עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם אף לאחר בישולו, ומותר על ידי כך באכילה. דייק את הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו עליו לקורו לאחר הבישול, אבל בכחל, משמע שאם בישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, אינו זקוק עוד לקוראו ומותר לאוכלו כמות שהוא. ראינו כדברי רב שכחל שלא קראו לא נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה שם הכוונת הברייתא שלב הוא דסגילי בקריאה, שלב שעבר ובישלו ללא קריאה די לו בתקנה זו שיקראנו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מאדם הכנוס בו. אבל כחל שבישלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו שיקראנו עכשיו, אחרי הבישול, מפני שרחו, וכבר בלח עליו בשעת הבישול ונאסר בכך. הביאה הגמרא דעה נוספת בשם רב. ואיקה דאמרי, ויש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. אמר רבי זיירא, אמר רב, כחל שבישלו ללא קריאה, ששנינו במשנה לא קראו, אינו עובר עליו. הכוונה שאינו עובר עליו איסור תורה, ומדרבנן אסור הכחל באכילה, מפני שהחלב נבלע בבשר בשעת הבישול, וחלב הנמצא בבהמה שחוטה אסור מדרבנן. מבקשת הגמרא למצוא סיוע מהמשנה לדברי רב. לאמא מסייע לה, האם המשנה מסייעת לדברי רב, כי שנינו במשנה, לא קראו, אינו עובר עליו, משמע מכך, מעבר ודלא עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדרבנן, יש כן איסור באכילתו. דוחה הגמרא ואומרת, בדין ודי איסור הנמי לקה. על פי שורת הדין, כחל שלא קראו, אין בו אפילו איסור דרבנן. למה כתבה המשנה בלשון כזו, שמשמע לכאורה, שאיסור דרבנן יש? ואיידי דבא למית נסייפה, מתוך שרצה התנה לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו ומוציא את דמו, לא קראו אינו עובר עליו, ואתם שם בסייפה, לעניין לב שלא קראו, מעבר ודלא עבר, האיסור האיקה, אמנם אינו עובר להתחייב מלכות על אכילתו מפני שאין בלב של אוף כזית, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה, כמו מבואר במסכת יום הדף עין ג' עמוד ב' לשיטת רבי יוחנן. על כן תנא נמי רישא, שנה תנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל, בלשון אינו עובר עליו, אף על פי שבכחל אין איסור כלל אפילו מדרבנן. מקשה עכשיו הגמרא מברייתא על דברי רב, תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא כנגד דברי רב. כך שנינו בברייתא, הכחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו, אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו. עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם גם לאחר בישולו, ומותר על ידי כך באכילה. מדייקת הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקוראו לאחר הבישול. אבל בכחל, משמע שאם עבר ובישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, אינו זקוק עוד לקוראו ומותר לאוכלו כמות שהוא. והיינו שלא כדברי רב הסובר שכחל שלא קראו נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת דילמה שמה כוונת הברייתא שלב הוא דסגילי בקריאה. לב שעבר ובישלו ללא קריאה, די לו בתקנה הזו שיקראנו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מהאדם הכנוס בו. אבל כחל שבישלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה. לא די לו שיקראנו עכשיו, לא יועיל לו שהוא יקרא את זה עכשיו אחרי הבישול, מפני שהוא רך וכבר בלה חלב בשעת הבישול, ונאסר בכך. מביאה הגמרא ראייה לדברי רב, לפי הלשון הראשונה. תניא שנינו בברייתא כלישנא קמא דרב. כדברי הלשון הראשונה בשם רב, כחל שעבר ובישלו בחלבו בלי קריאה, מותר באכילה. אבל קיבה של עגל או טלה, שנמצא בה לאחר השחיטה חלב שינקה הבהמה בחייה, שעבר ובישלה בחלבה, בלי להוציא ממנה את החלב, אסור, אסורה הקיבה באכילה. מפרשת הברייתא, ומה הפרש יש בין זה לזה, בין כחל לקיבה? אומרת הברייתא זה, חלב הקיבה כנוס במעב, כבר יצא בחיי הבהמה מדדיה, ונכנס ונאסף במעי בנה, וכבר חל עליו שם חלב מן התורה לעניין איסור בשר בחלב. וזה... חלב הכחל אין כנוס במעב, לא יצא בחיי הבהמה מדדיה, ולא נאסף מעולם במקום אחד אלא מובלעו בבשר הכחל. ואפילו בכחל של מניקה אין החלב כנוס, כל כך אומר המאירי. ולא חל עליו שם חלב מהתורה ואין חיוב קריאת הכחל אלא לכתחילה מדרבנן. מפורש אם כן בברייתא כפי הלשון הראשונה של רב, שכחל שהתבשל ללא קריאה אינו אסור באכילה. עכשיו מבררת הגמרא כיצד קוראה את הכחל. שנינו במשנה הכחל קוראו ומוציא את חלבו. שואלת הגמרא כיצד קוראו, משיבה הגמרא אמר רב יהודה, קוראו שתי וערב, לאורך ולרוחב ותחו בכותל, ודוחק את הכחל בידיו על גבי הכותל, עד שיסחט ממנו כל החלף שבתוכו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, אמר לי רבי אלעזר לשמעי, אמר רבי אלעזר לשמשו, קרא לי את הכחל קודם שתצלעו, ואנה איכול, ואני אוכל על סמך קריאה זו. שואלת הגמרא מהי כמה שמלן, מה בא רבי אלעזר להשמיענו, מתניתני. הרי במשנתנו כך נאמר שהכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרצת הגמרא כמה שמלן, זאת בא רבי אלעזר להשמיענו. דלא בעינן שתי וערב, אין אנו צריכים שבקריאת הכחל לצורך צליה, לא צריך לקרוע אותו שתי וערב, אלא די בקריאת שתי בלבד או ערב בלבד, וכן לא נאמר באופן זה הדין של תחו בכותל. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין כחל. אמרה לי ילתה לרב נחמן, ילתה אשתו של רב נחמן, אמרה לרב נחמן, היא הייתה ביתו של הנשיא ראש הגולה, ובעלה רב נחמן היה אב בית הדין, וחשובה הייתה אומרה שבמסכת גיטין דף סמך זין עמוד ב'. ותוספות כותבים במסכת ביצה דף חפי עמוד ב', שמתוך שהייתה ביתו של ראש הגולה, היו רבים צריכים לה. אם כן אומרת ילתה, אשת רב נחמן לבעלה רב נחמן, מכדי הרי כל איסור דאסר לן רחמנה, שאסר לנו הקדוש ברוך הוא, שר לן קוותי, התיר לנו דבר אחר כמותו, כגון אסר לנו דמה, אסר לנו אכילת דם, שר עלן כבדה, התיר לנו אכילת כבד, אף על פי שכולו דם קרוש ויש לו טעם דם. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור נידה, הרואה דם נידות, והתיר לנו אישה הרואה דם תואר, הן בקלה הרואה דם בתולים, שאינו אוסר מן התורה, ורק רבותינו בדורות התנאים האחרונים החמירו שיהיה חתן פורש לאחר בעילת מצווה, כאמור במסכת נידה דף סמך ד' עמוד ב', והן ביולדת הרואה דם בימי תואר. לאחר קלות ימי תומת לידה, מתחילה היולדת למנות ימי תואר, שאף אם רואה בהם דם, אינה נתמת. והם קלים לאחר 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה. הראשונים נחלקו האם מדין הגמרא בנות ישראל החמירו על עצמן לנהוג בתומה גם בימי תואר, או שמה, אף בזמן הזה הדבר תלוי במנהג המדינות אם להחמיר בכך או לא. כאמור בטור ביורה דעה סימן קוף צדי דלת. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת חילף בהמה, והתיר לנו כיוצא בו אכילת חילף חיה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת חזיר, והתיר לנו אכילת מוחת השיבוטה, מוחו של הדג הנקרא שיבוטה שטעמו כטעם חזיר. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת העוף התמי הנקרא גירותה, והתיר לנו אכילת לישנה דקברה, לשון של דג שטעמו כטעם גירותה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור אישת איש, והתיר לנו את הגירושה אף בחיי בעלה, אף על פי שדומה לאישת איש. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת את אשת האח, והתירה לנו כאשר היא יבמה שמת אחיו בלא זרע. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת כותית גויה, והתיר לנו יפת תואר שנשבטה במלחמה אף על פי שהיא גויה. וכיוון שבכל איסור מצינו דבר יותר כנגדו, בעינן למי חלביסרה בחלבה. רצוני, אומרת ילתה, לאכול בשר בחלב בדרך של היתר, ואיכן התיר לנו הכתוב דבר שיש בו טעם בשר בחלב. אמר להו רב נחמן לטבחי, אמר רב נחמן לטבחים, זביקו לי כחלי, צלו לה כחל בשיפוט ותרגיש בכחל טעם בשר בחלב בדרך היתר, שהרי החלב עודנו בלוע בכחל בשעת צליה. אומר רבן יו, ידע מה שנזקק לצוות לצלות לכחל, ולא היה די שיאמר לה התורה התירה לנו כחל, מפני שמתוך שאלתה הבין שלא טעמה כחל מימיה, שאם לא כן בוודאי הייתה מבינה שכנגד איסור בשר בחלב הותר הכחל, ולכן ציווה לצלות בה באופן שתרגיש בעצמה שיש בכחל טעם בשר בחלב. מקשה הגמרא, כיצד התיר רב נחמן לצלות כחל בלי לקוראו ולהוציא את חלבו, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרצת הגמרא, הוא דברי המשנה נאמרו כאשר דעתו להשתמש בכחל לגדירה לבישול, מפני שבשעת הבישול יוצא חלב מהכחל, וחל עליו באותה שעה דין חלב מדרבנן, וחוזר חלב זה ונבלה בבשר ואוסרו. אבל רב נחמן התיר להשתמש בכחל ללא קריאה לצלי, שהרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת צלייה אינו חוזר ונבלה בו, ולכן אין צורך לקוראו אפילו לכתחילה. לפי פירושה של רש"י נמצאו שלוש שיטות בביור דברי המשנה, שתי הלשונות בשם רב ורב נחמן. לדעת כולם כחל שבשלו ללא קריאה אסור אפילו דיעבד, ומחלוקתם היא בדין צליית כחל ללא קריאה. לפי הלשון הראשונה של רב, לכתחילה צריך לקוראו, בדיעבד הוא מותר באכילה, ובזה מדברת המשנה בצלי שאינו עובר עליו ומותר. לפי הלשון השנייה של רב, לכתחילה צריך לקוראו ובדיעבד אסור באכילה, ובזה מדברת המשנה בצלי שאינו עובר עליו ואסור. ודעת רבי אלעזר כרב, שצלי צריך קריאה, אלא שאינו טעון קריאת שתי וערב. ולפי רב נחמן, אפילו לכתחילה אינו טעון קריאה, ובהכרח אם כן שהמשנה מדברת בבישול, וכוונתה אינו עובר עליו ואסור. שואלת הגמרא, והקטני, הרי שנינו בבית הכחל שבישלו בחלבו מותר, וברית הזו בוודאי עוסקת בצלי ולא בבישול, שהרי בבישול אין אפשרות להתיר כשעבר ובישלו בחלבו, מפני שהחלב היוצא חוזר ונבלע, ואף על פי כן הקטע הברייתא, כחל שבישלו, משמע שרק כשעבר ועשה כן, בדיעבד אין, אכן מותר כחל באכילה, אבל לכתחילה לא יצלה כחל בחלבו. כיצד התיר רב נחמן? אפילו לכתחילה. לרצת הגמרא, הוא הדין דאפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו. מה שנקט התנא בלשון דיעבד? עיידי דקבאי למתנסייפה, מתוך שרצה התנא לשנות בסוף דבריו. קיבה שבשלה בחלבה אסורה, ללמדנו דאפילו דיעבד נמי לו, שגם בדיעבד אסורה קיבה באכילה, כדין בשר בחלב. לכן תנא נמי, שנה התנא גם ברישה, בדין כחל, את הלשון שבשלה. אף על פי שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. הביאה הגמרא מעשה כדי לברר, האם כחל שבשלו בחלבו אסור בדיעבד. כי סליק רבי אלעזר, כשעלה רבי אלעזר לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, פגש את האמורה זעירי. אמר לי, שאל רבי אלעזר את זעירי, איקה תנא דה, אתני לרב כחל? יש כאן בארץ ישראל תנא, שונה משניות וברייתות, ששנה לרב את הברייתות העוסקות בהלכות כחל, ולמדו שכחל שהתבשל ללא קריאה אסור בדיעבד? אך וי לרב יצחק ברב דומי, הראו לו בני המקום על רב יצחק ברב דומי, ואמרו לו, הוא שנה לרב דין כחל. אמר לי, אמר רב יצחק ברב דומי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל כל עיקר, לרב שאסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, טעמו הוא משום שבקעה פרוצה מצאה וגדר בגדר. כלומר, ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב, אסר להם גם דברים המותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים. וכך היה המעשה. דרב איקלה, רב הזדמן למקום שנקרא תת לפוש, שם אלאי אית את הדקה אמרה לחברתי, הוא שמע אישה שאומרת לחברתה, ריבה דוויסרה, כמה חלב הבאי לבשולי, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטרה בשר. אמר רב, לא גמירי, בני המקום לא למדו דבשר בחלב אסור. יעקב, יתעכב שם, וכאסר לו כחלי, ואסר להם אפילו כחלים שהתבשלו בחלבם, כדי שלא יבואו להתיר איסורי בשר בחלב. ובתשובות הגאונים נאמר, שהאישה הזאת הייתה אמו של רב אסי. היא ידעה שרב מתכוון ללכת למקום ששמו איספהן ולקבוע בה ישיבה. היא סברה שאם ילך רב, ייטול את בנה אמו. ולכן אמרה דברים אלו באוזני רב כדי שיתעכב בתת לפוש. מביאה הגמרא נוסח אחר למעשה שהובא לעיל. רב כהנא מתני אחי, רב כהנא שנה את המעשה ברבי אלעזר ורבי יצחק ברב דומי כפי שאמרנו, אבל רבי יוסי ברבא מתני שנה את המעשה הזה בנוסח אחר, וכך אמר רבי יצחק ברב דומי לרבי אלעזר, אנא, אני רק בכחל של בהמה מניקה שכנוס בכחל של החלב מרובה שניתי לו לרב איסור בדיעבד, ומפלפולו של רבי חייא שנה להכחל סתם, אלא שרב חזר ולמד הלכות כחל גם אצל רבי חייא, ומתוך שהיה רבי חייא מחודד מאוד ומבין מעצמו, סבר שגם תלמידיו מחודדים כמותו, ולכן כשחזר בשנה לרב דין כחל לא טרח לפרש לו שאיסור כחל נאמר רק בכחל של מניקה, אלא שנה לו איסור כחל בסתם, ורב טעה וסבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה שאינה מניקה. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין אכילת כחל. רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי, הזדמנו לבית רב פאפי, עייתו לקמיו תבשילה דכחל. הביאו לפניהם תבשיל של כחל, רב יצחק בר יוסף אכל מהתבשיל, ואילו רבין לא אכל. ותוסות ודיבור המתחיל דאטני אומרים שמן הסתם היה זה כחל של מניקה, ועל כן לא רצה רבין לאכול ממנו, מפני שסבר שכחל של מניקה אסור בכל עניין. אמר אביי, רבין תחלה, רבין השקול שמתו בניו בחייו, אמאי מדוע לא אכל, מכדי והרי דביתו דרב פאפי, אשתו של רב פאפי ברתי די רב יצחק נפחה אביי, הייתה ביתו של רב יצחק נפחה, ורב יצחק נפחה מרי דעוב דאבה, היה זעיר במעשים טובים, ובוודאי לאו דשמיע לי מבינשה, אם לא ששמעה בבית אביה שכחל מותר, לא אבה אבדה, לא הייתה עושה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קופחת וקופתת במסכת חולין, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע באמת אין חידוש בכך שבשר וחלב הם שני מיני היתר ובכל זאת תערובתן אסורה, תשובה ברשי. שאלה שנייה לרבה, אם בשר וחלב חידוש הוא, מדוע אין נאסרים בלא נתינת טעם? שאלה שלישית, כיצד מודדים כזית במשקה, תשובה ברשי. שאלה רביעית, באיזה אופן אמר רב שלוקים על אכילת חצי זית בשר וחצי זית חלב? שאלה חמישית, האם לוקים על בישול חצי זית בשר עם חצי זית חלב? השאלה השישית, לרב יהודה, מדוע גם בניער וכיסה אסור, הרי טיפת החלב התפשטה בכל התבשיל והתבטלה? שאלה שביעית, מדוע אין לומר שחכמים ורב יהודה נחלקו לגבי מין במינו ולא לגבי אפשר לסוחתו? שאלה שמינית, מה הדין להלכה במחלוקת רב יהודה וחכמים לגבי אפשר לסוחתו? התשובה ברשי. שאלה תשיעית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו עובר על אכילת הלב בלא לקוראו? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה, ללשון השנייה שיש איסור דרבנן בכחל, מדוע לא נאמר שיש לקוראו לאחר בישולו כמו בלב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה תדשמיע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ח' באדר ב' תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת ויקרא, ופרשת זכור תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעה תדשמיע הגדולה את דפים, קופחת וקופתת, במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש, שמח, ומלא יקר חן וגדולה בעזרת השם ובישועתו. יוד באדר בית תשע"ט, שבוע פורים תשע"ט, ונלמד את דף קופיוד, הדף ה-110, במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.